הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין.
ברוכים הבאים ליותר יהודים ממך, הפודקאסט הראשון שמספר את הסיפור שלנו, 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית, בנושא דת ומדינה בישראל. אני מרדכי אסקין, מנהל תחום דת ומדינה בעמותת לובי המיליון, ואיתי נמצאת אלכס ריף, מנכ"לית העמותה.
היי, כיף להיות פה.
אז בכל פרק אנחנו נבחר תחום אחר, ודרך סיפורים אישיים, היסטוריה ומדיניות, נאיר לכם את הסיפור היהודי שלנו. אז בפרק הקודם דיברנו על מאות אלפי ישראלים קרובי ישראל שעומדים על מפתן הדלת של העם היהודי, קושרים איתו את גורלו בהתגייסות מלאה להגנה על המולדת ובפיתוח וקידום הכלכלה הישראלית, מתוך סולידריות ושותפות גורל עמוקה עם העם היהודי. אבל הממסד הרבני תורק להם את הדלת בפרצוף. היום נדבר איך ההרחקה הזאת ממשיכה לעוד מעגלים, במיוחד כאלו שהפכו להיות מאוד רלוונטיים במלחמה. מעגל ההנצחה, הזיכרון והשכול.
מרדכי, אלפי חיילים עולים ממדינת ברית המועצות לשעבר, שהם יהודים לפי הלכה ושאינם יהודים לפי הלכה, לוחמים בדקות אלו ממש בהגנה על העם היהודי, על מדינת ישראל, מחרפים את הנפש שלהם ולפעמים משלמים את המחיר הנורא ביותר. דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת, מתוך 54 הנופלים העולים בצהל, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, מברית המועצות 24 חללים, כלומר... קצת פחות מחצי. ומתוך 21 הנופלים העולים של המשטרה, מפרוץ מלחמת חרבות ברזל, 19 חללים עלו מברית המועצות לשעבר. זה הרוב המוחלט. זה מספרים מטלטלים, אבל היום אנחנו רוצים לדבר לא על החיילים, אלא על עולים שהם נפגעי פעולות איבה. אזרחים ישראלים שעלו לישראל, חיו את חייהם באופן הכי מלא כישראלים, כיהודים, ונרצחו בדם קר על ידי השפלים שבו הבאנו, רק כדי לגלות שגם במותם לא נגמר מסע הבושה של המשפחה שלהם. בשביל לאוקטובר לצערי היו כמה מקרים מטלטלים כאלה. אנחנו נארח היום בתוכנית שלנו וגם נדבר על מה צריך לקרות כדי להפסיק את הביזיון הזה.
כן.
אז נתחיל עם הסיפורה של אלינה פלחטי, זכרה לברכה. אלינה נולדה ברוסיה, עלתה לארץ כילדה עם משפחתה ב-2001, התגוררה בבית שאן. היא נרצחה בשביעי לאוקטובר, כשהיא בת 21 בלבד, במהלך מתקפת הטרור במסיבת הטבע שליד קיבוץ רעים. גופתה זוהתה לאחר שלושה שבועות שבהם היא הוגדרה נהדרת. אלינה התחילה תהליך גיור, אבל היא לא הספיקה להשלים אותו, ולכן היא נקברה בחלקת הספקות בבית העלמין בבית שאן, מחוץ לגדר שמיועדת ליהודים. זו החלטה שעוררה ביקורת ציבורית קשה, ראש המועצה הדתית בבית שאן, בהסכמת רב העיר, החליט להסיר את גדר ההפרדה, להנמיך את החומה בין החלקות, כאיזושהי מחווה של כבוד והזדהות עם המשפחה. אגב, אני הייתי שם ב-30, והחומה עדיין קיימת, גבוהה למדי, אז לא ברור לי בדיוק מה הורידו, יכול להיות שהייתה חומה עוד יותר גבוהה. אז זה סיפורה של אלינה, זכרונה לברכה, והיום נשמע גם עוד סיפור כזה מהשביעי לאוקטובר. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפור של ג'ון אסלנוב, זכרו לברכה. ג'ון, זכרו לברכה, נולד ברוסיה בשנת 1952, עלה לישראל ב-1991 עם המשפחה שלו. הוא היה קצין בצבא האדום, ובהמשך הוא בנה את החיים שלו באשדוד, הקים משפחה, עבד בתחומי הבנייה והריצוף. ואחרי שהוא פרש, הוא הקדיש את זמנו למשפחתו ותחביביו. במיוחד הוא אהב לדוג. בבוקר של השביעי באוקטובר הוא יצא לדוג עם גיסו, רוברט שאולוב, בחוף זיקים, ושם שניהם נרצחו במתקפת הטרור של חמאס. שניהם היו בני 70 כשנרצחו. ג'ון אסלנוב, זכרו לברכה, נקבר בבית העלמין באשדוד, אבל לא בחלקת הנרצחים המרכזית, מכיוון שהוא לא נחשב יהודי לפי ההלכה. אז הוא בעצם נקבר בנפרד מגיסו רוברט, שכן הוכר כיהודי, למרות ששניהם נרצחו יחד. איתנו היום שושי מאורי, הבת של ג'ון, זכרו לברכה. שושי, שלום לך.
שלום לכם.
אני ומרדכי פה ממש משתתפים בצעריך הכבד מאוד מאוד. אבי חלה לישראל מרוסיה. ספרי לנו קצת איך הוא חווה את המעבר? איך המשפחה הסתדרה בארץ? איזו אתגרים מיוחדים היו בפניכם כעולים?
אז אבא שלי באמת ככה החליט לעשות עלייה לארץ מתוך אהבה אמיתית למדינה, מתוך אמונה של באמת להקים פה בית ומשפחה, ובאמת אחר כך להביא גם את האחים שלו, את האחיות שלו, וזה באמת מה שקרה שנים אחר כך. בעצם כשהם עלו לארץ, אני עוד הייתי קטנה, ממש, הייתי בת שנתיים רק, יש לי עוד שני אחים גדולים ממני, בחורים. בעצם אבא שלי ואמא שלי עבדו מאוד מאוד קשה כדי באמת לקנות כאן בית. אבא שלי בא עם השכלה מרוסיה, הוא היה מהנדס, ופה הוא נאלץ ככה לקחת עבודות מזדמנות, זמניות, ללמוד. הוא היה הולך לאולפן בשעות הבוקר עד הערב, ובערב הולך לעבוד, וכמעט ולא ראינו את האבא בבית.
התמרמורת, הסיפור של רבים מאיתנו.
כן, וזהו, זה באמת ככה שנים שבאמת עד שקנינו בית. אחים שלי, שניהם היו לוחמים ביחידות מאוד מובחרות, וכל זה מתוך, שוב, אמונה שלמה שזאת המדינה, שאלו הם הערכים שגדלנו עליהם, מדינת ישראל ואהבה לארץ.
אז בעצם אבא שלך הגיע ממשפחה עם רקע יהודי, אבל הוא לא הוכר כיהודי לפי אחד. איך הוא תפס את הזהות שלו?
אני אגיד את זה ככה, אני באמת מכירה הרבה יהודים שהם לא היו יהודים כמו. אבא שלי גדל בבית ששמרנו על מסורת, חגגנו חגים, ובאמת היה חשוב לו את האחדות הזאת, ואת כן לשמור על הזהות הזאת, וככה גדלנו, ככה גם מבחינתנו, הוא גם נקבר בסופו של דבר, אני לא מדברת על החלקה, אבל אני מדברת על
הטקס עצמו.
על הטקס עצמו, זה היה לפי האמונה, לפי ההלכה וכל מה שצריך. מסביב, ועשינו כל השיבה, כל הקדיש, כל נעשה כמו שצריך, כמו שכתוב בספרים.
אז באמת, קודם כל זה מאוד מתאים לשם של הפודקאסט שלנו, יותר יהודי ממך, כי באמת הרבה ממה שאנחנו מדברים איתו, באמת הרבה יותר יהודי מהרבה אנשים אחרים, אבל בשביעי באוקטובר הוא יצא לדוג עם רוברט. ספרי לנו על היום הזה, מרגע שקיבלתם את הבשורות הקשות עד הקבורה, מה אתם עוברים בזמן הנורא הזה?
אז למעשה בשביעי באוקטובר, בבוקר, כשאצלנו מאשדוד התחילו הזקות, אנחנו לא ידענו שבאמת הם הלכו לדוג, כי אבא שלי היה נוהג לדוג כחלק מהתחביבים שלו, היה יוצא כל הזמן לדוג בכל מיני מקומות בארץ, אם זה בצפון ואם זה גם בכל מיני מקומות מסביב, והפעם הוא החליט לנסוע לחוף זיקים, ששם הוא גם דג הרבה פעמים, הוא הכיר את החוף היטב, והוא החליט לקחת את גיסו. את דוד שלי, זכרונו לברכה, את רוברט. הם היו באמת חברים מאוד מאוד קרובים וטובים, והם שניהם יצאו לדוג. לא ידענו מה קרה עד שעות הצהריים, ניסינו להשיג אותם, ולמעשה שישה ימים לא ידענו מה עלה בגורלם. שישה ימים שהיו ללא שינה, עם הרבה לחץ, עם הרבה חרדה, הרבה מתח, שפשוט שישה ימים לא ידענו מה קורה, איפה הם. לא קיבלנו שום מידע מאף אחד, מאף גורם,
ואז כשקיבלתם את הבשורה, איך זה היה?
זה היה נוראי. באו אלינו בעצם לבית, הבית של אמא שלי, שני קציני צהל, עם עובדת סוציאלית מהעירייה, כדי לבשר לנו את הבשורה, והרגשתי שנשמטת לי הקרקע בין הרגליים, זה היה טראומטי, זה היה קשה. אתה לא באמת מבין באותם רגעים מה קורה מסביבך, הלוויה הייתה מאוד קשה.
ברגעים האלה שבה את מקבלת באמת את הבשורה הכי נוראית שאפשר לחשוב עליה, מתי אתם מבינים שיש עניין סביב הנושא של הקבורה?
לא מבינים. לא מבינים. גם אף אחד לא כל כך בא ושואל ומשתף או שואל. אנחנו עושים הכל מהר כדי לקבור את אבא שלי גם באותו יום, באותו יום שקיבלנו את הבשורה, זה היה בבוקר, כבר בשעות הצהריים, בסביבות השעה 4 כבר הייתה את הקבורה עצמה. ולכן גם לא היה לנו כל כך מה לעשות עם זה, זאת אומרת, זה לא משהו שמישהו שאל.
פשוט קברו אותו בנפרד, בלי לשאול, כן. בלי לברר אפילו.
אז אתם ממש מגיעים לחלקה ומבינים שהם לא נקברים באותה חלקה ברמה הזאת?
אני חושבת שדיברו עם אחי ואמרו לו שהוא פשוט יקבר כך וכך, בלי, את יודעת, איזושהי אופציה אחרת. את יודעת, אנחנו כל כך היינו עסוקים בכאב ובלכאוב.
שלא, איך אפשר להתעסק בזה?
אנחנו לא חשבנו, אנחנו אמרנו, אוקיי, לפחות יש מה לקבור. היינו בטוחים שלא נקבל גם את הגופה. אחר כך נכנסנו לזיהוי והכל, אבל את לא באמת חושבת על הדברים האלה באותם רגעים, זה לא מעניין אותך, כאילו. זה לא היה בכלל במיינדסט שלנו. אז
וכמה הדבר הזה חשוב לך היום באמת? זהו, איך את מסתכלת על זה היום?
תראי, היום אנחנו באמת לא מרבים לדבר על זה. זה איזשהו פצע שתדעת, שמנו עליו כל אחד, אני, אחים של אמא שלי וכל אחד מבני המשפחה, שם עליו איזשהו פלסטר מהשביעי באוקטובר. הפצע קיים, הוא מדמם מתחת לפלסטר, הוא עדיין חי והוא עדיין טרי.
ואת מדברת לא על הפצע רק של המוות שלהם, את מדברת על הפצע של הקבורה. תסבירי רגע.
נכון, הפילוג הזה, החוסר שוויון הזה, שבאו ורצחו את אבא שלי בשביל האוקטובר, שהמחבל עמד מולו וירה בו, הוא לא שילג עליו, הוא לא שאל אותו מה הזהות שלך, במי אתה מאמין, מה כתוב לך בתעודת זהות, אף אחד לא שאל אותו שום דבר. הוא היה מבחינתי, או מבחינת כל אחד אחר, הוא היה יהודי שנרצח במדינת ישראל על עצם היותו יהודי. וזה משהו שאני לא אשכח ואני לא אסלח למדינת ישראל על הדבר הזה. וזה כואב כל פעם שאני נכנסת לבית העלמין, ואני צריכה רגע לראות את החלקה, אני אומרת אותה במרכאות, כן, היפה והמכובדת שעשו לכל הנרצחים שדוד שלי קבור שם, עם שכח, עם ספסלים, עם עמדה מיוחדת שככה מאוד מאוד נגישה לכולם, ואבא שלי קבור מחוץ לגדר. למה?
וואו, שושי, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, אני יכולה רק לדמיין לעצמי כמה זה קשה, אבל תודה כי זה כל כך חשוב, כדי שאולי אנחנו נצליח למנוע את המקרים הבאים.
הלוואי.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אז שמענו כאן שני סיפורים כואבים מאוד שמשקפים את ההרחקה של זרע ישראל מהעם היהודי. לא רק בחייהם, גם במותם, גם כאשר ברור שהם נרצחו בשל היותם חלק מהעם היהודי. אנחנו יודעים שבעבר התופעה הזו הייתה גם קיימת בקבורה של חללי צהל, עד שבשנים האחרונות חל שינוי. ובעצם אנחנו כשרוצים טיפה להעמיק, לבחון את סוגיית הקבורה, אנחנו רוצים להסתכל על זה בשלושה מישורים. הפרדה בקבורת חללי צהל, הפרדה בקבורה של נפגעי פעולות איבה, כמו הסיפור של אלינה וג'ון, והפרדה בקבורה אזרחית רגילה, אנשים שפשוט נפטרו. אז כדי לנסות ולהבין באמת את המדיניות הקיימת כיום ומה אפשר לשנות, מה צריך לשנות במישורים הללו, נמצא איתנו עורך הדין אוהד וייגלר, מנהל המחלקה למדיניות ציבורית בארגון איתים.
שלום וברכה.
ברוך הבא.
שלום אוהד. אז תוכל לספר לנו איך נראית כזה ממבט מלמעלה, איך נראית המדיניות הרשמית של המדינה, של המועצות הדתיות לגבי קבורת זרע ישראל ביחס לחללי צה"ל, נפגעי פעולות איבה וקבורה רגילה?
באמת נעשה בזה טיפה סדר. באופן כללי, קבורה נעשית היום באמצעות גופי קבורה עצמאיים. כלומר, יש מועצות דתיות, יש עמותות פרטיות, מה שנקרא חברה קדישה, שזה השם שתופס בחברה הכללית. ויש כ-450 חברות כאלה ברחבי הארץ. הלכה למעשה, לחברות האלה יש איזושהי עצמאות הלכתית לנהל את העסקים שלהם ואת איך הם מתנהלים. כן אפשר להגיד שיש איזושהי מדיניות רחבה שמותאמת לכולם. בפועל, אזרחים חסרי דת, מה שמוגדר חסר דת, נקברים בחלקה נפרדת. בחלק מהמקומות זה ממש עם גדר, בחלק מהמקומות זה רק מרוחק, זה כמו שאמרנו בחלק מהמדד של החברות קדישה, אבל זה נפרד לגמרי. בצבא זה אחרת. בצבא זה שינוי שנעשה לפני כ-5 שנים, וצריך להבין שהרקע לצבא יש לו היסטוריה ארוכה. כלומר, כבר הרב גורן, שהיה הרב הצבאי הראשי לפני עשרות שנים, כבר בשנת 49 הוא מפרסם תשובה בדיוק על מקרים כאלה, על אנשים שהם לא יהודים, שבאו להילחם איתנו פה במדינה, והוא פוסק שאפשר לקבור אותם יחד עם חיילים יהודים שנהרגו במלחמה. לאורך השנים, הרבנות הצבאית שאחראית על הקבורה בצהל לא אימצה את הפסיקה הזאת ולא ישמע אותה, וגם בצבא הם בעצם קברו בנפרד חיילים חסרי דת וחיילים יהודים.
בהתחלה זה היה כאילו מאחורי חלקה נפרדת, מאחורי עץ, מאחורי מדרגה, כל מיני דברים משפילים כאלה.
זה היסטוריה שהיא באמת, היא השפלה, יש לה שורשים הלכתיים שלא ניכנס אליהם עכשיו, על הפרדה בין קבורה של יהודים לקבורה של לא יהודים, אבל כמו בהרבה מאוד מהמקרים, השאלה היא איך עושים את זה, ועם איזה כוונות אנחנו באים לסיפור, האם אנחנו באים באיזושהי אידיאולוגיה של להפריד בין הדברים, או באיזושהי אידיאולוגיה של יש לנו פה סיפור, אנחנו רוצים לפתור אותו בגבולות ההלכה ובגבולות מה שאפשר.
מה קרה ב-2013?
ב-2013, מי שמכיר, יש איזושהי מסורת או היסטוריה צבאית שהרמטכ"ל עולה בערב יום הזיכרון ובעצם מניח זר על קברו של החייל האחרון שנהרג באותה שנה. באותה שנה ב-2013 הרמטכ"ל היה את מי שאנחנו מכירים היום בני גנץ, חבר הכנסת בני גנץ, והוא עלה לקבר לא של החייל האחרון. למה? כי אותו חייל שהיה החייל האחרון, יבגני טולוצ'קו, הוא חייל שהיה חייל חסר דת, שנקבר בחלקה אחרת, בחלקה נפרדת. ובשביל הטקסיות, רצו שהרמטכ"ל יעלה לחלקה המפורסמת, לחלקה שמצטלמת יותר טוב, וזה סיפור שעורר שערה. כי ממש הנכיחו את הסיפור.
הנכיחו את ההפרדה ממש.
הנכיחו את ההפרדה, וגם הצבא בא ואומר, זה החלקה היותר טובה, שם רצינו להצטלם ולשם רצינו לעלות, וזה עורר הרבה הדים. כמו שאתם יודעים, דברים לוקחים זמן. כאילו, זה לא תהליכים כאלה קורים, גם סיפור ארוך של הרבנות הצבאית התגייסה לסיפור, עשתה עבודה הלכתית מאוד מאוד משמעותית, ופנתה לרבנים באמת גדולי הדור.
איך זה נגמר בסוף?
בשורה התחתונה, היום הוציאו נועל שחייל לא יהודי נקבר לחלוטין ובצמוד לחייל שהוא יהודי. בתוך הקבר הם הסדירו איזושהי מבנה שונה שיוצר, שוב, הפתרונות ההלכתיים הנקודתיים, אבל כלפי חוץ, לא רואים שום הבדל, ממש, זה חלקה אחת, זה שורה אחת, אחד ליד השני, וזה פתרון של אנשים שבאו עם אמירה של אנחנו רוצים לפתור את הסיפור הזה.
הנה, באמת, אנחנו מקריאים את הסיפורים של הנופלים מדוברי רוסית, אנחנו לא יודעים מי יהודי לפי הלכה ומי לא, וטוב שכך, כי אין לזה שום משמעות ורלוונטיות לקבורה שלהם.
אז באמת היום בצבא אי אפשר לדעת. ובניגוד לאזרחות ששם זה מאוד ברור, ושם יש את החלקות הנפרדות כמו שאמרנו קודם.
אז אנחנו בעצם את הרעיון הזה של הברית גורל המשותפת של חיילים, חסרי דעת, מזרעי ישראל ויהודים, שהם כן נגברים ללא הפרדה, החלטנו לקחת גם לסיפור של נפגעי פעולות איבה, שכמו שמקודם דיברו, נרצחו רק בשל אותם יהודים. אז אנחנו ביולי האחרון הגשנו ביחד, לובי המיליון וארגון איתים, הצעת חוק, שנועדה לאפשר נפגעי פעולות איבה שלהם לפי ההלכה, להיקבר בחלקות היהודיות, ללא הפרדה ניכרת, בדיוק כמו בקבורה הצבאית, בהתאם למחירה של המשפחות שלהם. כלומר, אנחנו בעצם מבקשים להשתמש במתווה ההלכתי המקובל בצהל, גם ביחס לנפגעי פעולות איבה, שחיו כיהודים ונרצחו כיהודים. אז אוהד, אם תוכל טיפה לתת לנו איזשהו נקודת מבט, במה אתה חושב לצעדים הבאים לקידום החוק? מה החשיבות של הצעת החוק, הסמליות שלה, טיפה להרחיב על זה?
אני אגיד במשפט אחד את הרקע ממש ממש בקצרה לאיך הגענו להצעת החוק הזאת. כבר בשבוע הראשון של המלחמה, כשהתחלנו להבין את המימדים באמת, חסרי הפרופורציה של האירוע ושל הנפגעים, הבנו, אנחנו אצלנו פה ביתים,
שזה הולך לקרות.
מטבע הדברים, לצערנו, הסטטיסטיקה תוכיח ותלמד, שגם אזרחים חסרי דת ייפגעו ויהרגו במתקפה הזאת. עוד לא ידענו סיפורים, עוד לא ידענו שמות, כמו שאנחנו יודעים, דברים לקחו הרבה מאוד זמן, ואנחנו פנינו למועצת הרבנות הראשית. בפנייה מתחת השולחן, בלי כותרות, בשקט, אמרנו להם, הולך להיות פה סיפור. בואו תקדימו תרופה למכה ותדונו, תסכימו לפתוח את השאלה הזאת, לא אמרנו להם איך לפסוק, תבינו את גודל השעה ותבחנו את הסוגיה הזאת, למנוע חילול השם, למנוע את הסיפור ואת הפגיעה במשפחות שבאמת עברו את הגרוע מכל, ולצערנו זכינו להתעלמות מוחלטת מהממסד, אנחנו יודעים שהם נחשפו לפניות שלנו, קיבלנו כל מיני פניות נקודתיות של אם אתם צריכים, תפנו אלינו מקרים פרטניים, אנחנו נפתור אותם.
כן, זה גם התשובות שאנחנו קיבלנו, כשישבנו ביחד בוועדה בכנסת, אמרו, היה שם רב שאמר, אם זה היה מגיע אליי, הייתי פותר. אבל הנה, שמענו את המקרים, זה בדרך כלל נקברים תוך שעות.
נקברים תוך
הם
שעות.
הם לא יודעים למי לפנות, הם לא, אין אפשרות כזאת, אם אין מדיניות כללית, זה לא רלוונטי.
לגמרי, זו ציפייה שהיא לא ריאלית, אף אחד לא יפנה בשעות הקשות, גם פטירה רגילה, כאילו שמישהו נפטר בסביבה טובה, זה קשה מאוד פתאום להתחיל להרים טלפון לחבר של ההוא, ולא יודעים בכלל למי, בטח בסיטואציות הקשות האלה. ולכן אנחנו באנו ואמרנו, בעצם בהתאם לחוק נפגעי פעולות איבה, שמאפשר למשפחות לבחור את הקבורה, יש שם כל מיני מה שנקרא זכויות יתר, אם אפשר לקרוא לזה בהקשר הזה, ואנחנו באים ואומרים, תנו להם גם לבחור את חלקת הקבורה, אם הם מעוניינים בכך, בכל חלקות הקבורה, גם בחלקות של יהודים. ובעצם האמירה פה היא אמירה חברתית מצד אחד והשלכה, אבל בצד השני אנחנו אומרים, אנחנו לא דורשים המצאת הגלגל מבחינה הלכתית. יש את הפסיקה הצבאית, יש את הפסיקה של הרב גורן מלפני עשרות שנים, תאמצו אותה לאור גודל השעה. לגבי חסרי דת שנפטרים ב... נסיבות אזרחיות נקרא לזה, נסיבות אחרות, גם יש מקום לבוא ולדון מבחינה הלכתית.
אבל לא ביקשתם כרגע.
אבל לא ביקשנו. נכון. אמרנו לצורך הצעד הראשון, לצורך המשמעות החברתית, באמת תחופה של להכניס אותם פנימה, לתת להם את הרגשה שהם חלק מהסיפור, שהם חלק מהקולקטיב הזה, שהם נפגעו רק בגלל שהם חלק מהקולקטיב היהודי. אנחנו בעצם ניסחנו את הצעת החוק, שהיא מאוד פשוטה, מבחינה חקיקתית.
אך מטלטלת.
מטלטלת, כי היא בעצם מקשה על מערכת האיזון ומערכת הכוחות בין הרשות המחוקקת לבין הרבנות הראשית שרוצה לשמור לעצמה את ההגמוניה הבלעדית לפסיקת ההלכה, ומי אתם שתבואו ותגידו לנו בכלל איך להתנהל. וכמו הרבה הליכים, הליכי חקיקה, הדרך הכי טובה חוץ מהעבודה שלנו המשותפת סביב עבודות לובי וקשר ישיר עם חברי כנסת, לרתום אותם לסיפור, זה ההד הציבורי. בסופו של דבר, חברי כנסת פועלים ועושים כשהם יודעים שיש משמעות ציבורית, ושהם יקבלו רווח ציבורי מהמעשים שלהם. ולכן, אם אנשים ששומעים אותנו יכתבו פוסט, יערימו כל זעקה, יפנו לאנשים שהם מכירים ויגידו, לא יכול להיות שהמצב האבסורדי הזה יימשך, אז תיווצר איזושהי תשתית שתגדיל בעשרות אחוזים את הסיכוי שבאמת הצעת החוק הזאת, שהיא פשוטה אבל מורכבת פוליטית, תצא לפועל.
תודה רבה לך, אוהד. דברים כדורבנות. תודה על שותפות, תודה על הובלה של התחום הזה ביחד איתנו, ונעשה ונצליח. מקווה שהדבר הזה באמת יקרה.
תודה.
אז דיברנו עם אוהד על החוק, ועכשיו יש לנו אורח מיוחד. אנחנו גאים לארח היום את חבר הכנסת סעדה, שבעצם איתו, ובזמנו ביחד גם עם חבר הכנסת אלקין, שהיום הוא כבר שר, הגשנו את הצעת חוק הקבורה. שלום חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, ברוך הבא.
שלום, בוקר טוב, יום היסטורי למדינת ישראל.
אנחנו דיברנו היום בתוכנית שלנו בפודקאסט, יותר יהודי ממך, דיברנו על רוח התקופה, על זה שאחרי השביעי באוקטובר, הרבה כבר לא מוכנים לקבל את ההפרדה הזאת, את הקבוצות השונות בחברה הישראלית. ההבנה שכולנו יחד, לוחמים כתף לכתף, נמצאים ביחד בתוך הסיפור הזה. איך אתה רואה את הדבר הזה? ואני יודעת שאתה גם פועל בתחום, אז ספר לנו קצת.
קודם כל אני חושב שהשביעי לאוקטובר זה באמת, זה מחייב אותנו להתחיל מחדש בכל הנושאים. כל הנושאים, זאת אומרת נושאים שהתרגלנו והיינו מקובעים בהם, אז קודם כל כמובן בנושא המדיני והצבאי, אני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו, אבל הוא חשוב, וזה גם בנושא של חוק הגיוס, שזה סופר קריטי, שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים, אין מה לעשות, צריך להבין, לא שירת, לא קיבלת במדינת ישראל, וכמובן גם בנושא החברתי, אני חושב...
זהו, מה קורה מי ששירת אתה ולא קיבלת? שירת אתה ואתה לא שווה.
עד היום במדינת ישראל זה הפוך. זה לא שירתת, קיבלת. זאת אומרת, יש פה מצב שהוא בלתי נתפס. אני רק אתן את זה כדוגמה. הבן שלי עשה 270 יום בטנק בעזה. זאת אומרת, הדבר בסיטואציה מפחידה, לא פשוטה, סכנת חיים מיידית, הוא בא בח'אן יונס. עכשיו הוא קיבל עוד 80 יום. אחרי 270, זאת אומרת, שיש לך 270 יום, זה אומר שאתה לא באמת, אתה לא באמת אזרח. אתה יותר חייל מאזרח, אתה לא עם הבת זוג שלך, אתה לא עם החיים שלך. ועכשיו הוא חזר לעוד 80 יום.
וואו.
עכשיו, שהוא הולך להירשם למחיר למשתכן, הוא התחתן בין הצווים, הוא התחתן, היום שאתה הולך למחיר למשתכן, הוא אומר לי, אבא, אני לא יכול להירשם, אמרתי לו, למה? הוא אומר, יש פרויקטים לערבים, באום אל-פחם, בנצרת, יש פרויקטים לחרדים, למעלה מ-2000, ולמי לא נשאר? למשרתים. תבינים, שקבל שירצה לקבל מחיר למשתכן, שזאת הטבה, הראשונים שמקבלים, כי בפרויקטים החרדים כתוב לבעל צבעון חרדי, ובערבים באום אל-פחם קצת מורכב לו לגור, יש פה אנומליה, יש פה סיטואציה שלא שירת לא קיבלת, עכשיו זה לא רק זה, קחו לימודים אקדמיים, הבת שלי קיבלה שלשום מצטיינת בשלדג, באמת עשתה דברים נפלאים במלחמה
הזאת. איזו משפחה חבר הכנסת, וואו.
איבדה, זה הילדים, זה איש הכל משתי, אבל איבדה חברים קרובים בשלדג, באמת אירוע שהוא בלתי נתפס. עכשיו שהיא תרצה לפשוט את מדי הזית ולשים חלוק לבן ללמוד רפואה, והיא תתקלך לאקדמיה, ברור לכם שמי שיתקבל לפניה זאת ערבייה מאום אל-פחם. עכשיו, לא רק שהיא תתקבל במדינת ישראל, אלא מדינת ישראל תממן אותה ב-400,000 שקל.
אתה ממש מדבר על נושאים כואבים. יש 500,000 ישראלים שהם לא יהודים לפי ההלכה. משרתים, הנה בדיוק הקראתי את הנתונים, 54 נופלים עולים מתחילת המלחמה, מתוכם כמעט 50% עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר. מתוך 21 שוטרים, 19 עולים ממדינות ברית המועצות לשעבר, כלומר הרוב המוחלט. ואנחנו בסופו של דבר, חלקם לא יהודים לפי ההלכה. לא יכולים להתחתן בישראל, לא שווה זכויות. נפגעי פעולות איבה, כן? נופלים כיהודים, לא נקברים בבתי עלמין יהודים. איך אפשר לגשר על הפער הזה אחרי השביעי באוקטובר בעיניך?
קודם כל אני חושב שהאנשים הללו שרובם רוצים להיות חלק מהעם היהודי. עצם זה שהם לוחמים למען מדינת ישראל, במקום לטבול במקווה הם נמצאים בטבילת אש. והם טובלים באש למען החברה הישראלית, ואני חושב שהאש הזאת, שהיא קשה והיא לא פשוטה, ועל זה שהם הופכים להיות השכפת שלנו, זה הופך אותם להיות חלק. אנחנו כולם זוכרים את מגילת רות, עמך עמי, אלוקי אלוהי, וזה בסיטואציה רק שהיא הלכה אחריה לסוג של מדבר, שמישהו בא איתך ונלחם עם הבן שלי בטנק, כאילו מה יותר אחווה, מה יותר ראות, מה יותר אחים אנחנו? ואני חושב שהתפיסה של החברה הישראלית צריכה להשתנות כלפי אנשים שהם חלק מזרע ישראל והם נושאים איתנו בנטל הכבד מנסוע הזה. ואני חושב שזה צריך להיות רלוונטי לכל הדברים, וגם בענייני הקבורה, ואני שוחחתי עם שר הדתות על כך, מקדים חוק, וגם עם שר הדתות, שכולם מבינים את הבעיה, צריך להבין, כולם מבינים את הבעיה וגם כולם רוצים להירתם.
זה יפה.
הרבה פעמים אנחנו מתעלמים מסוגיה וחושבים שהיא תיפטר. תמיד אמרתי לעובדים שלי בפרקליטות, אם תתעלם זה לא ייעלם, אלא הפוך, זה יכאב יותר, ויהיה קשה יותר. ולכן התפקיד שלנו, לפתור את הסוגיות האלה. עכשיו, אני גדלתי בעולם הזה של מורכבות. אני בצעירותי גדלתי בבית חרדי. התחנכתי בחינוך עצמאי, בית הכי, תלמוד תורה, חינוך עצמאי אשכנזי, מצד אחד. הבית שלי היה בית מזרחי, הורים שלי מבית שן. והמושב שגדלתי בו, שבא שלי הרב, הוא היה חילוני לגמרי. הייתי חניך בנוער עובד והלומד. אני רגיל למורכביות האלה ולהבין...
אתה בגופך המורכבויות האלה, ממש.
נכון, כן. בסוף אתה גדל להיות בריא יותר.
נכון.
יש אנשים שגדלו בחממות. חממות חילוניות, חממות תורניות, והם לא יצאו מחמה. ומה שקורה שאתה פתאום יוצא מחמה, אתה לא מבין את העולם. אני גדלתי בתור ילד למורכבות, אבל הבנתי שצריך להכיל את המורכבות, ואתה מושיט יד, כי זה אח שלך באמת. כאילו, זה לא שאתה אומר, אחים אנחנו בזו סיסמה. הוא באמת אח שלך, הוא גדל איתך מגיל אפס. גדלת איתו ביחד. וככה צריך לראות את החברה הישראלית. ואנשים, זה רק מי שגדל איתך. מי שנלחם איתך, וטבל יחד איתך באש, והיה איתך בטנק, אני חושב שזה אירוע אחר, וככה צריך להסתכל על החברה. ואני חושב שהיום החברה הישראלית כולה מבינה, עוד איזה תובנה משביל אוקטובר, שחייבים לעשות שינוי בדברים האלה, וכן חשוב, זה תובנה שלי מהרפורמה, שינויים לעשות בשיח. לעשות את השינוי בשיח, כמובן אם אין ברירה נחוקק, אבל אפשר בשיח לעשות שינויים, כי כולם מבינים את גודל השעה ואת גודל האירוע.
חבר הכנסת סעדה, קודם כל תודה שהיית איתנו, אנחנו סומכים עליך שאתה מוביל את השיח הזה, אני מסכימה איתך, שיח זה חשוב, אף אחד לא רוצה לעשות בכוח, בשיח אמיתי וכן משני הצדדים, זאת הדרך. אז תודה שאתה מוביל את זה, אנחנו מחכים בקוצר רוח, והמשפחות השכולות שממש דיברו איתנו היום, מאוד מחכות
לפתרון הזה. זה הכרח. זה המעט שבמעט שאנחנו יכולים לעשות למענם. לפחות לתת להם את הדבר הזה.
תודה רבה לך.
הם נתנו את כל כולם למען עם ישראל.
תודה על זה, באמת.
תודה רבה לכם.
מכל הלב.
טוב, הגענו לסוף הפרק שלנו, וזה זמן לסיכומים. אלכס.
היה פרק מטלטל. הסיפורים הם קשים מאוד. אני חושבת שאותם נפגעי פעולות איבה הם 100% יותר יהודים. מכל מי שמנסה להוציא אותם החוצה, מהעם היהודי. הנה, אלינה הייתה חיילת בצהל, ג'ון הביא לכאן ילדים שכולם, שניים לוחמים בצהל. כאילו, התרומה למדינה היא כל כך משמעותית. המעט שאנחנו יכולים לעשות זה להתייחס לנפגעי פעולות איבה, שלא בחרו כמו חיילי צהל להגן עלינו, כן? אלא שמדינת ישראל וכוחות הביטחון לא הצליחו להגן עליהם. המעט שאנחנו יכולים לעשות זה להפסיק עם כל ההפרדות האלה ולהבין שהם חלק מהעם היהודי, לפחות במותם, אם לא בחייהם.
מה שאת אומרת מעדד מאוד את מה שגם חבר הכנסת סעד אמר, טבילת האש שהם טבלו עבורנו, זה גם מתחבר למה שאוהד סיפר, איך התהליך מבחינה ציבורית התגלגל בכל מה שקשור לקבורת חללי צהל. אנחנו רואים שכאשר חברה ישראלית מתוודעת למקרים קשים שנוגעים בעצבים הרגישים של החברה שלנו, וזיכרון ושכול והשותפות הגורל הזאת הם דברים כאלה, זה באמת נוגע לנו באופן עמוק. אז המודעות הציבורית הזאת באמת יכולה להוביל שינויים, ולא רק מהבחינה של לחץ ציבורי טקטי על פוליטיקאים, אלא במובן העמוק, שבאמת הבנה של איך אנחנו מרחיבים את מעגל הזהות, ורואים גם בזרע ישראל חלק מהעם היהודי, ואנחנו ראינו גם בסקרים שהשינויים האלה אחרי 7 אוקטובר מתרחשים, החברה הישראלית באמת רואה בהם חלק מהעם היהודי, אנחנו צריכים רק לדעת איך ליצור את הגשרים הללו. וככל שנחשוף את הסיפור הזה לחברה הישראלית, יש יותר תקווה שזה יקרה.
נכון, אנחנו פה. זה בעצם הפודקאסט שלנו. כן. תודה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא.
יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין. הפודקאסטים של 103 FM.